מקווה שאתם עוקבים אחרי מה שאנחנו לומדים בשנייה לפטרוס, שנייה לפטרוס, פרק א', זוכים לאיזו מעלה הגענו, זוכים אולי? נו, מה נדבר הערב? זה כאילו סוף פסוק 6, חסידות. פעם שעברה דיברנו על הסבלנות, היום נדבר על החסידות. אולי אני אתחיל בשאלה קטנה, האם חסידות זה אחד מפירות רוח הקודש? מה דעתכם? אגב, שאלה חשובה, יש לה משמעות, לתשובה יש משמעות. התשובה היא לא, היא לא מוזכרת בשום מקום כפרי של רוח הקודש. תראה, נראה בהמשך מה הדגש בנושא של החסידות. ואני אשאל, מאיפה באה המילה חסידות? באיזה שורש? תחשבו טיפה, זה מאוד פשוט. חסד. אם תסתכלו גם במילון, בצורה פשטנית, אדם שעושה מעשי חסד הוא אדם חסיד. ככה זה נקרא. השאלה היא כאן מבחינתנו, אתם בברית חדשה, אין הגדרה מה זה חסידות. אנחנו צריכים להבין מתוך כל ההקשרים. האם המונח חסידות מופיע בתנ"ך, אתם יודעים אולי? מסתבר שלא. המילה חסידות, אני חוזר, תבדוק בקונקורדנציה, בדקתי פעמיים, היא לא מופיעה. המילה חסיד מופיעה, אל תיתן חסידיך לראות שחר, זה נכון, ויש עוד כמה מקומות, אבל משום מה המונח חסידות לא מופיע בתנ"ך, רק בברית חדשה, מעניין. למרות שגם בתקופה הישנה היו אנשים חסידים כמובן. לפי היהדות, יודעים מה זה אדם חסיד? אני גם את זה בדקתי קצת. זה אדם ששומר את המצוות, את ההלכה, יותר ממה שהוא מחויב לשמור. זה אדם במעלה גבוהה יותר. הוא עושה מעבר למה שהוא אמור לעשות. זה אדם חסיד. אתם אולי שמעתם על החסידים. האם שמעתם על הבעל שם טוב? שמעתם דבר כזה? חסידות. זה מושג מאוד מוכר. לפני כ-300 שנה, היה אדם בשם הבעל שם טוב, הוא הקים את תנועת החסידות. אתם יודעים מה מאפיין את החסידים האלה? משהו מאפיין אותם, אתם יודעים? החסידים האלה, איך? שמחה. כן, הם עובדים את אלוהים בהתלהבות ובשמחה. זה הדגש. לא משהו אפור, משהו שיגרתי, אלא משהו אמיתי מהלב. אלה חסידים. ואני חושב שזה מתקרב למה שאנחנו מבינים שזה חסידות. האמת היא שבאנגלית, להבנתי, ההסבר באנגלית הוא יותר טוב מבעברית להבנתי. באנגלית חסידות זה גודלינס. והאמת היא שאי אפשר בדיוק לתרגם את זה לעברית, אי אפשר. מה זה אלוהות, אלוהיות, גודלינס. שאלה מעניינת. אני כבר אומר, חסידות זאת מעלה מאוד מאוד חשובה. אשרי כל אחד מאיתנו, אם יאמר עליו בצורה אמיתית שהוא חסיד או שהיא חסידה. באנגלית זה מאוד יפה לומר godly man או godly woman, בשפה פשוטה זה איש אלוהים או אשת אלוהים. מה זה godly parents? זה הורים, כזה אלוהים, זה נשמע קצת מסוכן יותר מדי. בוא נאמר, הורים יראי אלוהים. זאת אומרת, הביטוי הזה גודלי הוא מאוד מאוד מחייב. ואם באמת חושבים בעצם על המשמעות כאן, אדם חסיד, אני אנסה להסביר שאני מבין את זה מכל הכתובים, זה אדם מאמין שאוהב את אלוהים בכל ליבו, עם כל הרצון, בנפש חפצה, וכל מה שקורה בחיים שלו, אגב אני לא מגזים כמובן, כי זה גודלינס, זה אלוהים, כל מה שקורה בחיים שלו, הוא מערב בזה את אלוהים בכל דבר, בכל ההחלטה, כל דבר שהוא עושה, אלוהים מעורב, כל דבר שהוא מקבל עצמו נעשה ברצון של אלוהים, אם זה לא רצון אלוהים, הוא לא עושה את זה, אחרת הוא לא גודלי. והמטרה שלו פשוטה, כל מה שהוא עושה להביא כבוד לאלוהים. ולא רק שאלוהים במקום הראשון בחיים שלו, אלא איפה עוד? בכל דבר. אז אם אתם יודעים מה אני אומר, המושג הזה מאוד מאוד מחייב להיות איש ירא אלוהים, נקרא זה חסיד, הבנתם את הרעיון. מאוד מאוד מחייב. האם בברית החדשה מתוארים אנשים חסידים, מוזכר להם שהם חסידים, מכירים אולי? אני מצאתי שלושה. אחד זה שמעון הצדיק, מי שזוכר, בלוקס. שמעון למעלה שהוא חסיד. מי עוד זוכרים אולי? מי? קורנליוס, נכון? קורנליוס, שר הצבא הרומאי, למעלה שהוא חסיד. על מי עוד אתם יודעים? לא, לא מוזכר חסיד. זה אני, לא, אני בדקתי. כן, זה נכון, אבל לא נאמר עליו שהוא חסיד, אבל אתם נגיע לזה, נכון? אתם יודעים מי השלישי? אני אגיד לכם, מי? לא, לא חנניה, לא כתוב. באנגלית אגב, יש לי דיוואות. חנה התכוון? חנה, לא, לא כתוב חסידה. יש דיוואות, את יודעת טוב אנגלית. דיוואות זה גם חסיד, גודלי, זה מקביל. כן, בדקתי את זה. עדיין, מי נאמר? על ישוע. מה נאמר על ישוע? תמים... חסיד ותמים, זה בגלל תל עברים פרק זיים, ישוע, הוא תמים וחסיד. ובתימותיוס הוא אומר שם, פולוס אומר, גדול סוד החסידות, אלוהים נגלה בבשר. מי זה אלוהים שנגלה בבשר? זה ישוע. ואני מבין שישוע, בן האלוהים, בא לעולם הזה, חי כבן אדם, ונתן לנו דוגמה מושלמת, מהם חיי חסידות? כבן אדם. דוגמה מושלמת. איך הוא אמר? מאחלי לעשות רצון שלכם. והדוגמה שלנו לחסידות זה ישוע המשיח כמובן, כמו גם לכל יתר הדברים. זאת חסידות אמיתית. כשאנחנו נדבר על זה עכשיו בחצי שעה הקרובה, תראו, אני נוגע בנקודה מאוד חשובה ורגישה. כל אחד שישאל את עצמו בצורה אמיתית, האם אני ראוי להיקרא חסיד, גודלי? אני מדגיד את זה, האם אני ראוי לכך? כי אני חוזר, זאת היא מעלה מאוד מאוד גבוהה באופן רוחני, מאוד מאוד גבוהה. עכשיו, כמו שאלתי מכל, זה לא פרי של רוח הקודש, הבנו את זה. ואנחנו יודעים שכל אדם שלונד מלמעלה, באופן טבעי הוא הולך וגדל בפירות רוח הקודש. אהבה, שמחה, שלום. זה פעולת רוח הקודש בחיים שלו. ברור שגם הוא צריך להתאמץ, גם לאהוב, גם להיות סבלן, להיות ענב, זה גם חלק שלו כמובן, אבל זה גם פעולת אלוהים בצורה פילית. זה קורה בפנים, בלב. מה עם החסידות? האם החסידות, המעלה הזאת, היא נבנית בנו בצורה טבעית? שאלה טובה, לא? התשובה היא לא. התשובה היא לא. ובואו נראה מה פולוס אומר לתימותיוס, איך שאמרת בנושא הזה, כדי להבין על מה מדובר. נגיע לזה כבר, נכון. תפתחו בבקשה, בראשונה לתימותיוס פרק ד', בראשונה לתימותיוס פרק ד', ונקרא רק שני פסוקים. אפשר לדבר על זה הרבה, אני רק אגע בכמה נקודות. שתבינו כמה הנושא הזה חשוב ועקרוני. ראשונה לתימותיוס, תעזרי לו שם, קראתי הפרק 4, פסוקים, נתחיל עם פסוק 7, עם הסוף שלו, סוף פסוק 7, אבל אני אתקרא מתחילת פסוק 7. אומר פולוס לתימותיוס, אך התרחק מהגדות פסולות ובלות, ושימו לב, והרגל עצמך בחסידות. לבנתי, העצה הזאת שפולוס נותן לתימותיוס, עצה חשובה מאין כמותה. אם לא פעם אני פוגש מאמינים, מאמינות צעירים, מלא התלהבות, אתם יודעים, מה שקרה, אהבה ראשונה, וכמה הם שמחים וטובי לב, ומתלהבים ומדברים, ובאמת, זה נראה מאוד מרשים. אבל בוא נאמר שההתלהבות והרגשנות הזאת, זה לא הדבר החשוב. ממש לא. נבין שכל הדבר הראשוני שקורה זה כמו גל שבדרך כלל הולך ונעלם. פשוט נעלם. ובדרך כלל לא נשאר מזה כלום. אני מציע לכל הצעירים והצעירות לקחת את נושא החסידות במלוא הרצינות. אם לא תיקחו את זה ברצינות, לא יקרה כלום. אתם לא תהיו חסידים, אתם לא תהיינו חסידות, לא יקרה כלום. תהיו בטוחים בזה. ארגל עצמך בחסידות. כלומר, זו הוראה לכל אחד מאיתנו. כלומר, אנחנו צריכים לרכוש את הרגל החסידות. אנחנו יותר נרחיב בדבר הזה. זה דורש מאמץ ודורש התמדה, אני מסכים. זה לא קורה באופן אוטומטי, ממש לא. ואם לא נעשה את זה, זה לא יהיה. מה שקורה לכל אדם שבא לאמונה, אני יכול לדבר על צעירים וצעירות, אבל כל אדם, זה נכון לכל אדם. מה צריך לעשות, זה לא סתם להתלהב. לעצור, לחשוב בשיקול דעת. אני אומר לכם, מתוך החלטה קרה ושקולה, מה עכשיו לעשות? איך לבנות את החיים? איך לבנות את היסודות של החיים המשיכים? שאנחנו בונים בית רוחני, מה יותר חשוב מזה? אני לא יודע. המטרה היא להיפטר מהרגלים שליליים, ולכולנו, בלי יוצא מהכלל, מהעבר, יש הרגלים שליליים. אני רק אזכיר כמה, אפשר לתת הרבה דוגמאות. בואו ניקח דוגמה של בזבוז זמן. אני לא יודע כמה אתם לוקחים את זה ברצינות, אני כבר הרבה שנים לוקח את זה מאוד ברצינות. אנשים רגילים לבזבז זמן, סליחה, על שטויות. אגב, בכלל לא מרגישים שבזבזים את הזמן, והכי עצוב, שרק כך הם פתאום מרגישים שחסר לנו זמן. למה כי הם בזבזים זמן? בזבוז זמן זה דבר לא נכון. פשוט לא נכון, זה טעות. אתה מבזבז זמן, אתה לא עושה דברים שאתה אמור לעשות. לכן זה פספוס אמיתי. אני מציע לכולנו לקחת הנושא הזה במלוא הרצינות. איך אנחנו משתמשים בזמן? דיברנו הרבה על הלשון. איך אנחנו מדברים? מה, מהפה שלנו יצא חלילה מילים גסות, כללות, גידופים, רכילות? חס וחלילה. אדם שאולי נהג מדי פעם לשקר או דברים לרמות, גמרנו, זה נגמר. הדברים נעלמים מהחיים. מצד שני, באותו זמן לרכוש הרגלי חסידות. למה אני אומר? לרכוש הרגלים, מי שיודע, זה לוקח זמן. זה לוקח, זה תהליך של שנים, אני מסכים. וצריך לעבוד על זה ולהתאמץ ולהתמיד. זה לא פשוט, אני אומר לכם, זה לא פשוט. למה זה כל כך חשוב? כי אם בשנים הראשונות, אני יודע על כמה שנים, אדם מאמין מאמינה, בונה הרגלים נכונים, ההרגלים האלה ימשיכו ללוות אותו כל החיים. הוא פשוט יתרגל וזה יהיה חלק טבעי מהחיים שלו. אני חייב להגיד לכם, אני לפעמים שומע גם מאמינים מבוגרים אחרי 30-40 שנה, הם היו איזה בכנס או שמעו איזה דרשה והם נורא נורא מתלהבים. בעיניי זה מוזר. אני אומר לכם ברצינות, זה מוזר. אני הרבה שנים כבר לא התלהבתי משום מסר. מה, יש דברים חדשים? להגיד לכם שאני ב-10-20 שנה האחרונות למדתי דברים חדשים באופן מהותי, התשובה היא לא. בפירוש לא. אני יודע מציין את האמת. איך לחיות מה? נכון שבדי פעם צריך להיזכר, לחדד, הדברים בורים פשוטים. מה אני צריך פתאום? זה רעידת אדמה, אני צריך איזה התעוררות שיקרה לי משהו, חס וחלילה. אתה רגיל לקבל מזון רוחני טוב כל הזמן, זה חלק מהחיים שלך. אני יודע, לפעמים מאמינים כל אלה, זה משהו מיוחד, נורא מתלהבים, מה שנתלהב? אני באמת לא מבין. זה החיים שלנו כל הזמן. יודעים, שקורה לנו תקלה, אני מוטרד. למה קרתה תקלה? אנחנו לא רגילים לדברים האלה. אנחנו רגילים שהכל זורם, הכל מתקדם כשורה, הכל מבורר. זה החיים שלנו. זה פשוט דרך חיים. ולכן אני אומר, כמה חשוב לבנות הרגלי חסידות. ואני אומר לכם, אם בונים, לא בונים הרגלי חסידות כמו שצריך, בגיל מבוגר יותר, זה אבוד. ומה שלא עושים בשלבים הראשונים, אני אומר לכם, אל תתבלבלו, אי אפשר לעשות אחרי שנים רבות, זה מאוחר מדי. אף אחד שלא ישלה את עצמו. זה בלתי אפשרי. השנים הראשונות, היסוד על הסלע, זה הזמן לכולנו. אני מדגיש את זה. אני לא פעם פגש עם מאמינה ומאמינות אחרי הרבה שנים, מצטערים על דברים שהם לא עשו, אבל איך אומרים בעברית? לא בוכים על חלב שנשפר, זה כבר מאוחר מדי. אז למה לפספס את זה? לקחת את זה במלוא הרצינות, הרגלי חסידות. אני אפרט כמה דוגמאות שאני מדבר על הרגלי חסידות, למה הכוונה. אני רואה הרגלים שצריכים להיות לכל אחד מאיתנו. הרגלים שהם רצועים בעיני אלוהים. פעם פגשתי עם מאמינה אחת, אמרה לי דבר נורא מוזר, באמת מוזר. זאת אומרת, לפני שאני הולכת לאספה, אני מתפללת לדעת אם זה רצון אלוהים. מה אני אגיד לה? מה אני אגיד לה? הרי זה לא מובן לגמרי שזה טוב ורצו ללכת לאספה של מאמינים. אני לא מבין, שמה להתפלל? אולי זה לא רצון אלוהים? מה זה הדברים האלה? אני, יש דברים שאני לא מבין אותם, באמת. אבל זה מובן לגמרי מלכות אלוהים בראשונה, לפני כל דבר. יש מאפיינים של חסידות שאמורים לאפיין אותנו כולם. אחד הדברים הבסיסיים זה תפילה. אני מקווה שאני לא מחדש כלום. חיי תפילה. זה לא אומר להתפלל בדקה שתיים ולצאת ידי חובה. לא על זה אני מדבר. מה שלא מברכים על לפני האוכל, זה ברור. להקדיש זמן לתפילה. איך ישו אומר, כנס לחדר, תסגור את הדלת. אף אחד שלא יפריע לך. אתה לפני אלוהים. לפנות לאלוהים. לבקש הדרכה, חוכמה, כוח, גבורה, כל מה שצריך, להביא לפניו את המשאלות שלנו. יש דברים שמעסיקים אותנו באופן טבעי. אנחנו בכלל לא מטרידים את אלוהים להתרגל. איך כתוב? להביא לפניו את כל משאלותינו. לא לשמור בבטן. להתרגל, להביא לפניו, להבינו שבשמיים. אני אספר לכם משהו נורא קטן בצורה מאוד כללית. יום ראשון לפני יומה, לפני שלושה ימים, נוצרה לטעם מבילי, זאת אומרת, בעיה כספית. לא משנה הפרטים. פתאום לשלם סכום מאוד מאוד גדול, לא על עשרות אלפי שקלים. באנו לנו בהפתעה. טוב, לא באנו מה לעשות בדיוק. מאיפה נוציא עשרות אלפי שקלים? עד היום, אגב, צריך לשלם את זה, שלושה ימים. כתבנו פה ושם, שם מסיים התפללנו, אמרנו, הבנו, זה לא שאנחנו זלזלנו, לא הזנחנו. זה לא שעשינו טעות ודחינו דברים, לא, פעלנו בתום לבב, אני יודע. זה באנו בהפתעה. נשארנו להתפלל, שאלוהים יעשה ויפתור, ולא משנה כל הפרטים. וככה יצא שבדיוק אתמול בערב הסכום נכנס לחשבון, והיום יכלתי לגשת לבנק לשלם את הסכום. אני מספר את זה כבדרך אגב, זה ככה. התפללנו וגמרנו. לא נמשיך להיות מודאגים, להיות מוטרדים, אלא להאמין שרצון אלוהים יעשה, וזה קורה. אני חוזר, זה דרך חיים, זה לא, אני בכלל לא מתלהם מזה כבר, זה פשוט תרגיל לדברים האלה. בתנאי כמובן, שאת החלק שלנו אנחנו עושים נכון. אם אני לא בסדר במשהו, אני אחטוף. למה שלמי יעזור? אם אני לא בסדר, אני אענש, מגיע לי עונש. אבל אם אני פועל בתום לבב, מצפון נקי לפני אלוהים, ואני פונה אליו, הוא יעזור ואני בטוח בזה. ככה זה עובד. אז חיי תפילה, זה דבר מאוד מאוד חשוב, ואני מציע לכל אחד, מי שלא רגיל, באמת להקדיש את הזמן הזה. אני, מה שהבנתי, אני מי שקאטה הייתה בלך לך, נכון? יש כאן עוד מישהו היה בלך לך? גם צחי ויעיר, טוב. אני הבנתי, אני לא הייתי שם, רק אני יודע קצת, שמנסים צעירים וצעירות, דרך כלל אחרי גיל צבא פחות או יותר, היית לפני הרבה שנים בטח, צחי, נכון?
2005.
וואו, תעשו חשבון. אחד המחזורים הראשונים.
וואו.
ותיק. הבנתי, זה בערך 3.5 חודשים, פחות או יותר. הבנתי שאחת המטרות, לעזור לצעירים והצעירות האלה שמשתחרים מהצבא והם אולי כל כך מאופסים, להכניס אותם לאווירה של חיים משיחיים רציניים, שגרתיים, נכונים. ואם הבנתי נכון, לא הייתי שם. אחד הדברים שעושים כל יום, הבנתי, זה זמן שקט, זה נכון? נותנים זמן שקט לדבר אלוהים, לתפילה, לשקידה. מצוין. מה הבעיה? אם זה רק מתחיל ונגמר ב3.5 חודשים האלה, זה עצוב מאוד. להבנתי, זה מה שקורה אצל רוב הצעירים והצעירות. זה מה שקורה. כי תראה, לך לך זה לא חוכמה. אתה יוצא מהחיים. אתה באווירה אחרת לגמרי, אין לך שום התחייבות, אתה בקבוצה של מאמינים, לומדים את דבר אלוהים, מסתובבים בארץ, אתה מנותק מהחובות היומיומיות. אז זה לא חוכמה. השאלה היא בשגרה. אבל זה אחריות של כל אחד. הם עושים את חלקם כמובן. השאלה היא כמה מאיתנו לוקחים את זה כדרך חיים, שקידה כל יום להשתדל. כל יום. אני שואל, יש משהו יותר חשוב מזה? אף אחד לא צריך לשכנע אותי, אני מבטיח. אין. לקחת זמן שאנחנו מתפלים, לשקוד על דבר אלוהים, לקרוא, לחשוב, להגות, לעצור את החיים, לתת לאלוהים לדבר אלינו. אני אומר לכם, אין תחליף לדברים האלה. מה להגיד שאנחנו עסוקים מדי? שאין לנו זמן למצוא חצי שעה פחות או יותר? המצב שלנו אומרת עלוב ביותר. זה חלק בלתי נפרד מחיי החסידות. זה מאוד נקודה קטנה אבל חשובה, נושא של צום. אתם יודעים שלפי הברית החדשה, לפי ישוע, הוא אומר בצורה כללית שאתה צם, תשטוף את הפנים שאף אחד לא יודע שאתה צם, אתה לא עושה רושם לפני בני אדם. להבנתי, צום שנעשה באמונה, בהדרכת אלוהים, זה חלק בלתי נפרד מחיי האמונה שלנו, מחיי החסידות. כמה ואיך? לעשות באמונה. אבל ברור לי שזה ממש חלק מעשי בחיים של כל מאמין ומאמינה חסידים שחיים לפי רצון אלוהים. דבר נוסף שרציתי להדגיש בקצרה, נושא של אספות, אמרתי מקודם. תראו, בכתובים יש הרבה דברים. גם מה שישוע אומר, הכל חשוב. אבל הבנתי, אחד הדברים הראשונים שישוע אומר, בקשו בראשונה את מלכות אלוהים. אני לא סתם מתעקש ומדגיש את זה כל פעם מחדש. זה משהו עקרוני. לשים את אלוהים ואת ישוע במקום הראשון בחיים. אם לא נעשה את זה, אנחנו בבעיה. אני אומר לכם, הוא ישים גם אותנו במקום שלישי ורביעי וחמישי, שלא נתפלא. הוא במקום הראשון. אתם שואלים אותי, אין דבר יותר חשוב בחיים הרוחניים שלנו, בחיי השקידה, מאספות קהילתיות. לא כדי לבוא לעשות וי שהייתי באספה, מתור רצון אמיתי, להבין כמה זה חשוב. אני רק אתן לך דוגמה קטנה, כי לדבר זה מאוד קל, אני יודע, מאוד קל. אבל גם צריך לממש את זה. ואני אומר לכולנו, לא פעם אנחנו עוברים ניסיונות, ואנחנו צריכים לבחור האם לבוא לקהילה או לא לבוא לקהילה. אף אחד לא מכריח אותנו. לקבל את ההחלטה. אני רק אספר את דוגמה קטנה, מאוד משמעות שהייתה לי בחיים בנושא הזה, לפני די הרבה שנים, הייתי בשנת שבתון, מי שיודע מה זה. שנה שבה השתלמות, מורה עובר השתלמות. וחשבתי לקחת כמה קורסים בתחום של ביולוגיה, כדי להשאיר את הידע שלי, להתעדכן וכך הלאה. זה התחום שלי, בתור מורה. קרה דבר מעניין, זה סיפור אמיתי. שלושה ארבעה קורסים שרציתי לקחת, נפלו בדיוק על אמצע השבוע, נדמה לי זה היום שלישי הים, אני לא טועה, שהייתה אספה. והייתה אפשרות שכמה חודשים אני לא אבוא לאספה. איך אומרים? אתה צריך ללמוד, להשתלם. אני לא הייתי מוכן לזה. החלטתי לוותר על הקורסים האלה. אני רק אני אספר לכם את זה עכשיו, אני אומר לכם, זו הייתה החלטה מאוד משמעותית, תאמינו לי. במקום זה, היו קורסים אחרים בתחום של מחשבים, ותאמינו לי שאז, לפני איזה 15-20 שנה, לא ידעתי איך מדליקים את המחשב. כלום. תמי עשתה עבורי את הכל. כלום לא ידעתי. אפס. ודווקא קורסים במחשבים יצאו בזמן מתאים, האספות להיפגענה. אמרתי, אם אלוהים עושה את זה ככה, הרי זה לא תלוי בי, אני הולך ללמוד מחשבים, למרות שלא רציתי בכלל. אתה יודע שהדבר הזה שינה לי את כל החיים? את כל העבודה שלי? פשוט לא יאומן. אני מספר דוגמה קטנה. למדתי מחשבים, מי שיודע מה זה, דוס. דברים שהיום כבר לא שמעו עליהם. למדתי ווינדוס. את הדברים פסים בבר אילן מאות שעות, כולל יישומי אופיס, פאורפוינט, אקסל, וורד. למדתי, זה לא ידעתי כלום. הייתי אולי בין 45-50 ואדם יחסית מבוגר. לא ידעתי כלום. מה התברר? בחצי שנה, שנה אחרי שסיימתי את הלימודים, את השנת שבתון, כל אותם מורים ותיקים כמוני, שלא ידעו להתעסק עם מחשב, נפלטו מהמערכת. הם לא יכולים להמשיך, למה? כי כל התוכניות התחילו להיות ממוחשבות, כולל מה שכם מעבדה ממוחשבת, ואני הייתי צריך ללמד תלמידים שלי בתיכון את האקסל. אם לא הייתי לומד, איך הייתי יכול ללמד אותם בכלל? איך להשתמש בזה? לעשות את טבלאות, גרפים? לא הייתי יכול בכלל. זה פשוט לא יאמן. אם הייתי טיפש, והייתי בוחר בקורסים ביולוגיה, אז הייתי יודע ביולוגיה. הייתי מסיים את העבודה תוך כמה שנים. לא הייתי יכול להמשיך. מה הייתי עושה זה אני לא יודע. בגיל 50 מחפש עבודה זה קצת בעיה כפי שאתם מבינים. למה אני מספר לכם? תראו, אמרתי לדבר זה מאוד קל. כל אחד מאיתנו שיושבים כאן עבר ויעבור ניסיונות. השאלה פשוטה. האם אנחנו מבינים שמלכות אלוהים בראשונה? מי שלא שם את מלכות אלוהים בראשונה, אני אומר לכם, אסור לקרוא לו godly man או godly woman, אסור לקרוא לו. הוא לא פועל נכון. חבל. כל ההפסד שלו. הוא גם מביא פחות כבוד לאלוהים, לישוע, אני מקווה שזה ברור. זה הכי חשוב. להתרגל. אני שעבדתי בתור מורה, הייתי רכז מקצוע בתיכון, ויש ישיבות. שנפלו ישיבות בזמן אספה, לא הלכתי לישיבה. הלכתי למנהלת, אמרתי לה, אני לא הולך לישיבה. לא אכפת לי שיפטרו אותי. האספה יותר חשובה לי מישיבת מורים. מה, אנחנו משחקים? איזה סדרה דיפויות, כל אחד צריך להחליט מה הכי חשוב בחיים שלו. אין דבר יותר חשוב מזה. אני אומר, כתוב, דרשו את אדוני כל עוד הוא קרוב. אתם יודעים, כל החמצה של דבר אלי, כמו שלומדים עכשיו, הדברים אמורים לפעול בחיים שלנו, נבין, זה לא סתם, זה כוח רוחני. אם אנחנו פותחים את הלב ולוקחים את הדברים, זה משפיע עלינו לטובה. זה מחזק ובונה אותנו באופן רוחני. חשוב מאין כמוהו. אם יש משהו אחר יותר חשוב מזה, אני לא מכיר. אני לא מכיר. טוב, יש עוד הרבה דברים, אני כאפשר להתקדם. אני רק אתן לו דוגמה אחת של הרגלים חשובים. אולי נפתח רגע באותה איגרת, ראשונה תימותיוס פרק ו' פרק 6, ונקרא מ-6 עד 8, עוד הרגל. אני חוזר. ראשונה תימותיוס פרק ו', פסוקים 6, 7, 8. תימו למה שאומר פולוס לתימותיוס. ואף אמנם יתרון גדול היא החסידות עם לב שמח בחלקו. יתרון עצום עם לב שמח. כי לא הבאנו מאומה לעולם, בידוע שגם לא נוכל להוציא ממנו מאומה. ועל כן, אם יש לנו מזון וכסות, נסתפקה בהם. זה מה שכתוב כאן. מאמין, מאמינה חסידים, גודלי, אלה מאמינים שמסתפקים במועט. חד משמעית. ישוע נותן לה את הדוגמה, יוחנן כותב באיגרת הראשונה שלו, מי שאומר שהוא עומד בישוע, שיתהלך כמו ישוע. או שאתה צבוע מוחלט, אז אל תקרא לעצמם מים. מאמין אמיתי חי חיים פשוטים וצנועים. בגדים, דירה, אוכל, מה אתה צריך? דברים פשוטים, צנועים, זה הכל. ואתה שמח בחלקך, טוב לך. זה הרגל מצוין. אני מבין שלפעמים באים אנשים לאמונה עם רקע בעייתי. יש אנשים מאוד חומרניים, אתם יודעים את זה, שאוהבים כסף, אוהבים רמת חיים גבוה, יש דבר כזה. ואני חושב שעבור כאלה במיוחד, זה התמודדות לא פשוטה. לא פשוטה. אני חייב להגיד שאבא שלי, כמה שהכרתי אותו, מצוין את החיים שלו, הוא בא מבולגרי, הוא היה בן בכור, המשפחה שלה הייתה מאוד עשירה בסופיה, בבולגריה, היה להם בית חרושת גדול, ואבי היה, הבכור, היה מנהל של הכל שם, יכל להיות מיליונר אם רצה. כשהוא בא לאמונה בישוע, הוא הבין שלא צריך להישאר שם. כמאמין הוא לא יהיה מיליונר, אבל לא רוצה לחיות בחיים האלה. עזב את הכל, ובא למדינת ישראל, לארץ ישראל, תנצותי לארץ, באיזה שנה? 1920 ומשהו, חיים לחיים את העולם הראשונה. אבא שלו חשב שהוא השתגע. הלך עבד בפרדסים. הוא הבין את זה. אדם שהיה לו בבית משרתות, הלך לכתוב תפוזים, לעבוד עבודה שחורה. הוא הבין. אני צריך, אם אני רוצה את מאמין בישוע, חיים פשוטים וצנועים. אני אומר שוב, כל אותם שרלטנים ונוכלים שקוראים לעצמם מאמינים בישוע, מבשרים, טלוונג'ליסט מה שנקרא, ואוספים המון תרומות, וחיים ברמת חיים גבוהה, אני אומר כמו מיליונרים, הם בכלל לא תלמידים של ישוע. לפעמים נותנים משם של מישהו באינטרנט, לפעמים באים ארצה כל מיני אנשים, אתם יודעים. אני עכשיו הולך לאינטרנט, בודק מי הבן אדם. אם מתברר שהאדם הזה חי בדירת פאר, אני בכלל לא רוצה לראות ולא לשמוע אותו. לא רוצה איתו שום קשר, בכלל לא אח שלי. עושה צחוק מהצחוק. מה זה הדברים האלה? מה כתוב כאן? אתה מאמין מה שכתוב כאן? יש לך מזון, בגדים, תסתפק בהם. אחרי אתה בכלל לא מאמין. כל הבשורת השפע, כל השקר הזה, זה הכל סיפורים. אלה חיי חסידות. יושר, אמת, צדקה, חיים נכונים ורצויים בכל התחומים. ואני אמשיך הלאה קצת, יש לי עוד כמה דקות. אני חוזר לפרק ד', סליחה. שימו לב, פרק ד'. הוא אומר בפסוק 7, חוזרים אחורנית, עמוד 1, הוא אומר ככה. הגענו לפסוק, כן, פסוק 7. הרגל הגוף יועיל מעט. מה זה הרגל הגוף, נכון? זה פעילות גופנית. ברור, ספורט מה שנקרא. הרבה אנשים אוהבים ספורט. האם ספורט זה טוב לבן אדם? איך אומר כאן? כן, יש זה ערך. ברור לי שמיוחד בתקופתנו, כשאנשים כמעט לא עובדים עבודות פיזיות, אדם שלא עושה כלום, ברור שהוא מתנוון. וברור לכולנו שלא להפעיל את הגוף לגמרי, זה באמת לא רצוי ולא בריא להיות מנוון. זה לא נכון. הרגל הגוף יועיל מעט. אני גם בגיל שלי, אני עושה קצת כושר גופני, כל יום בערך חצי שעה, בסדר, יש לי הרבה שעות, תודה לאל. אז מי ששומר קצת על כושר, חיבה על אופניים, שחייה, לא משנה מה, בצורה סבירה, אין עם זה בעיה. אם זה לא הופך להיות אליל, אין עם זה שום בעיה, כמובן. יכול להועיל לבן אדם, ירגיש יותר טוב, יתפקד יותר טוב, למה לא? לא להיות עצלן, זה דורש כמובן מאמץ והתמדה. הרגל הגוף. אבל מה הוא עושה השוואה עם החסידות? מה הוא אומר כאן? אבל החסידות תועיל לכל דבר. אין מה להשוות את הרגל הגוף, את הכושר הגופני, להרגלי החסידות. אין מה להשוות. הרגלי החסידות בעולם הזה, אני כרגע מדבר, מועילים לנו בכל תחומי החיים שלנו. אתם יודעים את זה? בכל התחומים. לכן, החסידות כל כך חשובה. אני אומר לכם, מאמין, מאמינה, שחיים חיי חסידות, החיים שלה מתנהלים בצורה נכונה ביותר, בכל התחומים, עם ברכה לא תתואר. לא תתואר. אני אתן כמה דוגמאות. בואו ניקח לימודים. אנחנו חיים בתקופה שבה, מה צריך ללמוד? בדרך כלל תיכון לא מספיק הרבה פעמים. לומדים הרבה שנים. מאמין שיש לו הרגלי חסידות, הוא יצליח בלימודיו, כן. למה? הוא חרוץ, הוא שקדן, הוא מתמיד. הוא יעשה מה שצריך. תמיד שאני למדתי באוניברסיטה בגיל 28, הייתי עכשיו הסטודנט הכי רציני בפקולטה שלי. הלכתי לכל ההרצאות, לכל העבודה, עשיתי הכל ברצינות. לא זלזלתי. תודה לאלוהים עזר לי כמובן. איזה שאלה. מי שמת פועל בצורה כזו, ברור שיהיה לו ברכה. בעבודה שלנו. אנחנו כמאמינים, אנשים נאמנים ואחראים. מגיעים בזמן, עושים את העבודה כמו שצריך. אנשים מרוצים מאיתנו. רואים זה אדם שאפשר לסמוך עליו. אדם אמין, אחראי. איזה שאלה, זה ברכה עצומה. בוא ניקח תחום של, אפילו בנושא של הבריאות. בריאות הגופנית כאלה נראה. אתם, אנחנו המאמינים בישוע לא מאשנים. אז אני אם לחטוף סרטן הריאות בגיל מסוים. מי צריך את האישון? זה הרי פוגע בבריאות, זה ברור לכולנו. אנחנו לא שותים אלכוהול ולא משתכרים, חלילה. שכרות זה חטא למוות, אתם יודעים. אנחנו לא זוללים. ברור לכולנו שאכילת יתר זה דבר רע מאוד. זה פוגע גופנית ורוחנית כמובן, זה לא נכון. לעומת זאת, החיים שלנו מתנהלים במרגוע, בשקט, בקצב נכון. מי שלא יודע, אני מכיר טוב את גוף האדם, תאמינו לי, באמת מכיר טוב. הבעיה של המון מחלות זה המתח והלחץ הנפשי שאנשים נמצאים בהם. ואני לא פעם רואה צעירים וצעירות, אני לא מבין לאן אתם ממהרים. לחטוף את כפלה בגיל 45 ולמות, מעמיסים עוד ועוד והם עצבנים ומתוחים והזמן לא מספיק להם. מה זה החיים האלה? למה להשתולל? למה לא יותר לאט? אני כשלמדתי באוניברסיטה גם תעודת תורה, במקום לסיים תוך 3.5 שנים, בכוונה, סיימתי תוך 4 שנים, עוד חצי שנה. מה קרה? עשיתי הכל בנחת. שימה לי לחץ. כמה שיותר מהלהספיק. למה? זה הורס את הבריאות. לחיות במתח מתמיד, כדי שנדע, זה דבר לא נכון בכל המובנים. ואנחנו צריכים את אנשים רגועים ושלווים. זה משהו פנטסטי. בריאים באופן גופני, כמובן גם באופן רוחני. איזה שאלה? אלה הרגלי חסידות נכונים. לא להמיס יותר מדי, לא לעבוד יותר מדי. זה לא נכון. אמרתי, ההסתפקות במועט שדיברתי מקודם. תאמינו לי, כאחד שפרנס משפחה עם 8 ילדים במשך הרבה מאוד שנים, כמפרנס יחיד, אני יודע מה אני אומר. מותר לי להגיד את זה. אני אומר לכם, אנחנו לא צריכים הרבה כסף. אני אומר לכם שלא צריכים הרבה כסף. מה שזה מספיק. ואני מדבר מתוך ניסיון עובדה. ואל תספרו לי סיפורים אחרים, אני יודע על מה אני מדבר. הרבה אנשים לא האמינו לי, אבל זאת עובדה. אפשר להסתדר. חיים פשוטים וצנועים. אנחנו קיבלנו בגדים בלי סוף. אתה יודע, לא היינו צריכים לקנות בגדים. אוכל, הולכים, קונים בשוק את משהו פשוט וזול. אין בעיה, לא קונים מותרות, לא דברים יקרים, לא נמשכים לכזה, לא ריהוט יקר. לא, זה לא קיים בכלל. הכל פשוט וצנוע. זאת הסיבה, תודה לילד שאשתי יכולה להיות בבית עם הילדים כל הזמן, היא לא הייתה צריכה לצאת החוצה לעבוד. למה? הפנסה שלי בתור מורה הספיקה למשפחה, בחסד אלוהים. למה שגם הבעל, גם אישי, שניהם יעבדו מהבוקר עד הערב, את הילדים הקטנים ישימו בגן, שמי שוכל לטפל בהם? אני לא מבין איזה חיים אלה, לי זה לא ברור. נכון, הבעל צריך לפנס את המשפחה שלו, זה האחריות העיקרית שלו. אם אישי יכולה לעזור, מה טוב, אבל שהילדים לא ייפגעו, שהבעל לא ייפגע, אלה חיים נכונים, תבינו, לפי דבר אלוהים, המשפחה, מה יותר חשוב מזה? יש הרבה כסף, הילדים הולכים לאיבוד, אז מה הכל שווה? לא שווה כלום הרי. וזה קורה לצערנו. לכן אני אומר, אלה הרגלים נכונים. יכלתי לתת עוד הרבה דוגמאות אחרות. חיי המשפחה שלנו, אם הם מתנהלים לפי העקרונות, ההורים מחנכים את הילדים מגיל צעיר, נותנים להם את דבר אלוהים כל יום. זה הכי חשוב. לפני כל יתר החוגים וכל יתר הדברים שהם עושים. לתת להם את דבר אלוהים, שידעו את האמת ויגדלו באמת. ילדים מכבדים את ההורים שלהם, מחנכים אותם לכבד את ההורים, הם מחונכים, הם לא מתחצים ולא משתוללים, לא, לא הופכים את הבית. זה משפחה מבורכת. בעל אוהב את אשתו. האישה מקבלת את הסמכות של בעלה, משתפים פעולה, מאושרים. משפחה מבורכת, כי בנויה על עקרונות דבר אלוהים. אין אפשרות אחרת. זה עובד. זאת עובדה. יכלתי לתת עוד הרבה דוגמאות. אני, כשאני בודק, לא מצאתי תחום אחד בחיים שלא קשור לאמונה. הכל קשור. והכל בכל התחומים, יכלתי למנות עוד הרבה, בכל התחומים זה מועיל בצורה הטובה ביותר, דבר אלוהים. לחיות לפי דבר אלוהים. שנתנו את הלחי השנייה. למה להתעמת אנשים, לריב איתם, לכעוס, להתעצבן, אלימות? לא, לא. דרך אחת לגמרי. לוותר, לסלוח, להבליג. זה עוד דרך אלוהים. ככה אנו חיים. הלכים לחיות בשלום מבני אדם, לא להילחם ולריב כל הזמן. זה לא דרכנו. אלה חיים מבורכים ברמה הכי גבוהה. הייתי רוצה לסיים בדבר החשוב ביותר. אני חוזר לפרק ד', פסוק 8. חסידות תועיל לכל דבר, ויש לה הבטחת חיי העולם. פה מגיעים לדבר הכי חשוב. לא רק בעולם הזה, הברכה היא מקסימלית בכל דבר, בכל הדברים. זאת עובדה. בנוסף לכך, והדבר החשוב ביותר, כל אדם שחי חיי חסידות, לא משנה אם זה גבר או אישה, הוא יכול להיות בטוח שהוא יירש את חיי הנצח, בביטחון. חיי חסידות משמעותם חיי נצח. חד משמעית. וכל אחד מאיתנו, לכן אני אמרתי בהתחלה, כל אחד שיבדוק את עצמו בצורה אמיתית, זאת שאלה מאוד עקרונית. האם אני חי חיי חסידות? זאת אומרת, אני בדרך הנכונה שמובילה לחיי העולם. שאלה מאוד עקרונית. ואני מציע לכל אחד לעשות חשבון נפש, לבדוק מה שלא בסדר, לתקן ולשנות. זה הזמן, לא לדחות דברים, באמת לשנות. ואני חוזר מעבר לכל המעמד שאנו עושים וצריכים לעשות, חשוב ביותר, פעולת אלוהים. אלוהים איתנו, עוזר לנו, מברך, איך אנו אומרים, איך כתוב, כל הדברים ביחד פועלים לטובתנו. אני אומר לכם את האמת, לפעמים אין מילים לתאר את החיים האלה. זה החיים שלי 47 שנים. אני לא יכול לתאר את זה במילים. אין ולא יכול דבר יותר טוב מזה. אתה באמת מאושר, איך אומר ישוע בבשורת יוחנן, חיים ומלוא ספקם. הסיפוק מלא. מלא אני מדבר על 100%, כן, לא צריך שום דבר אחר. באמת שכל הלב יש שייך לאלוהים ולישוע. הלוואי שבאמת כל אחד מאיתנו ייקח את הדברים לתשומת ליבו. כל מה שלא לעניין, לסלק, לנפנף. כל מה שאנחנו עושים, שנביא כבוד אמיתי לאלוהים ולישוע המשיח. אמן.